חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, וגם היום אני השוטר הטוב. 2.5 מיליון תלמידים הלכו היום לבית הספר, 180 אלף לכיתה א', אבל במיוחד שמחתי בגן ילדים אחד שנפתח לראשונה לאחר 20 שנה, הגן בחומש, בצפון השומרון. ההורים שלהם גורשו מחומש לפני 20 שנה. אחרי שנה הקמנו בכנסת את שדולת חומש תחילה. כמה צעירים נחושים והמורים שלהם החליטו להקים ישיבה בחורבות חומש. 1,000 פעם גירשו אותם משם והם חזרו. הגשנו הצעות חוק לביטול ההתנתקות בצפון השומרון, כי ממנו רק גירשו את התושבים והרסו את היישובים, אבל מעמד השטח לא השתנה. וממש בשנה האחרונה זכינו שהכנסת ביטלה את החוק המרושע והמטופש ההוא, ויש החלטה תת ממשלה להקמת היישובים שנחרבו, והיום כיתת גן ראשונה נפתחה בחומש. הייתי חלק מהמאבק ההוא, אבל לא הייתי בטוח שאזכה לראות בעיניי את הקמתה מחדש של היישובים, שהצעירים שגורשו בחרפה ובבכי, כשעל כל הגבעות מסביב הערבים רוקדים משמחה, לא הייתי בטוח שהמגורשים ישובו ויראו את ילדיהם חוזרים ללמוד ביישובים. על זה נאמר בשיר המעלות בתהילים, בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. על ממשלת ישראל יש ביקורת רבה, על ניהול המלחמה בעזה, על הטיפול בסוגיית החטופים, על שיקום העוטף והצפון. יש המרחיקים לכת ומאשמים את הממשלה הזאת שהיא לא עושה דבר. אז הנה, הממשלה הזאת מחוללת מהפך ביהודה ובשומרון. חוזרת להקמת יישובים והכרה בהם, ואולי נזכה גם להכרזת ריבונות בכל הארץ, או רק בבקעת הירדן. או בכל ההתיישבות, גם אלו הבטוחים שתנופת ההתיישבות היא אסון, בעצם מאשימים את הממשלה במעשים, לא במחדלים. אז שלום כיתה א' ושנה טובה יהודים.
17:00, השוטר הרע.
שלום, אני יריב אופנהיימר ואני היום השוטר הרע. מסתבר שאם אתה מתנחל או נער גבעות, מותר ואף רצוי לרדוף את חיילי צהל. וכשאני אומר לרדוף, אני מתכוון ללרדוף ממש. אישית, לסבך אותם בהליכים משפטיים ולטבוע אותם. כי כשחייל צהל מתעמת עם נער גבעות, פתאום הוא כבר לא קדוש. הוא הופך למטרה. בסוף יוני, בשעת לילה, טרוריסטים יהודים הציתו רכבים ובתים פלסטינים. כוח צהל שהיה באזור ניסה למנוע את המשך הפרעות, התפתח עימות עם המתנחלים, שבסופו נורו יריות באוויר. כעת מוגשת הנקמה קרה ובלי בושה. המתנחלים שהיו על הגבעה באותו לילה תובעים את מגד המילואים בתביעה אישית. שמעתם נכון. במקום להודות למגד במילואים על השירות והנכונות להקריב את חייו למען ביטחונם, במקום לשלוח זר פרחים לאשתו של המגד ולמשפחתו שנאלצו להסתדר לבד כשהוא במילואים, ובמקום להתנצל על הפרעות והעימותים, נערי הגבעות תובעים את המגד תביעה אזרחית ומאלצים אותו להצטייד בעורכי דין, לפנות זמן ולהגיע לבית המשפט על מנת להגן על שמו וכספו. אין גבול לבושה ולכפיות הטובה. אגב, הם לא המציאו את השיטה. קדם להם איתמר בן גביר, שכעורך דין נהג לתבוע אישית את אנשי כוחות הביטחון שהתעמתו איתו ועם לקוחותיו, והוציא גם הוא מהמשטרה מאות אלפי שקלים. המסר של המתנחלים ברור. ידע כל לובש מדים, חייל או שוטר. אם תקה או תירה בפלסטיני, תקבל גיבוי. אתה הרי חייל צהל, אנחנו בעדך. אבל אם תתעמת עם מתנחל פורע חוק ותנסה למנוע ממנו להקות פלסטינים, דמך מותר. לא את צהל והמשטרה הם אוהבים, רק את עצמם, כפויי טובה.
עכשיו, ב-103 FM, 17:00, עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר.
ערב טוב יריב.
שלום אריה, אולי תסכים איתי?
קצת כן, אבל אני חושב ש...
קצת כן זה לא מעט.
בוודאי, הם בוודאי לא צריכים להגיש תביעות אישיות במקרים האלה. תראה, חיילי צהל יורים זה בזה בעזה, וחיילים נופלים. וזה סוג של דו צדדי שהיה שם, וכשם שלא יעלה על הדעת שמישהו... יגיש תביעה נגד החייל שירה בשוגג או כוח שירה בשוגג, נראה לי שגם התביעה הזאת מופרכת מעיקרה, ולא הייתה צריכה לבוא לעולם.
אני לא בטוח שזה היה דוץ, אבל אני רוצה לדבר על הטור שלך. אני ליוויתי היום את הילד שלי לכיתה א', ואיחלתי לעצמי שהפעם הבאה שאני אתרגש ככה תהיה אחרי שהוא ישתחרר מהצבא, אתה יודע, לא רק שהוא יתגייס, כי זה השלב הבא.
עד שהוא ידע, כבר לא יהיה צבא.
אולי עד אז לא תהיה מדינה, אבל כשאני שומע ואני רואה שפותחים גם בחומש, אני אומר לעצמי, למה? למה אנחנו צריכים עוד פעם ללכת לנקודות הכי קיצוניות, להשקיע שם כסף, לשלוח לשם חיילים, לשלוח לשם כוחות, בשביל לקבור אי פעם איזה סיכוי לנורמליות פה באזור. וכשאני שומע אותך חוגג את זה, אני באמת יודע.
אתה יודע למה?
בדיוק מאותה סיבה.
למה ללכת לנקודות הכי קיצוניות? כי זה ארץ ישראל. ואם יש לנו זכות לשבת באיזשהו מקום, אז גם בחומש.
השאלה אם זאת מדינת ישראל, אתה יודע, ארץ ישראל היא נמשכת יותר.
בסדר,
אבל אפילו לשיטתך של ארץ ישראל השלמה, לא יותר נכון אולי, אתה יודע, לשיטתך להשקיע ביישובים הקיימים מאשר עכשיו, לעצור הכל ולהתחיל לבנות מחדש מקום שכבר עזבנו אותו, ולהשקיע שם הרבה מאוד כסף, ולשלוח לשם הרבה מאוד חיילים שאין לנו. זה לא, אפילו ברמה הטקטית, זה אולי טעות.
לא, 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 זה רק אומר שאם הם מקלקלים אפשר לתקן ואנחנו זוכים לראות את התיקון, אבל יש לנו חדשות ואנחנו ניפגש אחריהן.
בהחלט.
וגם עם הצוות שלנו, האורחים והמפיקים, אסף נבו ואפרת קורמן, ואחרי לשידור סתיו קורנס. שוב ערב טוב יריב.
שלום אריה.
שנתחיל, נתחיל לעבוד, יש לנו היום הרבה עבודה ומעט זמן.
כן, יש רק עדכון ביטחוני, הכתבם שדווח עליו שהותר בדרך מתימן אלינו, יורט, אז מי שחיכה לו, התאכזב, לשמחתנו, הוא לא יגיע, לפחות הכתבם הזה, כבר לא...
אנחנו מקווים שגם אחרים לא יגיעו. נאמר שלום וערב טוב ליהודה שלזינגר, הכתב הפוליטי של וואלה, גם עמיתנו לתחנה, שלום יהודה.
שלום חברים, ערב טוב. מי זה הבן אדם שיושב ומחכה לכתבם ועלול להתאכזב? מי האיש?
טוב, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל הוא...
לא, יש כמה כאלה.
לא חשוב שמות, אריה, במי מדובר?
הם פשוט לא גרים בישראל, אתה מבין? יש כמה אנשים כאלה, הם גרים בצענה, במקומות אחרים, לא פה.
טוב.
כן, יהודה.
אתה חשפת.
מתווה הגיוס של בועז ביסמוט.
אתה חשפת על, 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 על בועז ביסמוט, שנפגש עם חרדים ואולי גם מילואים ניקים, קשה לי להאמין שגם מילואים ניקים שמעו את הדבר הזה, והציע להם משהו נורא פשוט. במקום חוק נעשה איזה הוראת שעה, וחרדים יבואו לצבא כמה שהצבא צריך, ולא יהיו סנקציות. הוא עושה צחוק, תגיד לי.
אתה מיטיב לתאר את הנקודה מאוד 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 בוסרית של האירוע הזה, בסדר? אני מרגיש שיש פה איזושהי הצעה שהיא באמת לא תפורה עד הסוף, והיא לא נותנת את המנגנון והמענה המשמעותי. בואו קודם כל נסביר למאזינים שלנו. אומר, בוא אז ביסמו, תראו, לחוקק עכשיו חוק גיוס, אנחנו עכשיו במלחמה, הצבא צריך חיילים באופן דחוף מאוד, אנחנו לא יכולים לחכות עכשיו יותר עד שנסיים את מנגנון חוק הגיוס בוועדה, בקריאה הראשונה, שנייה, שלישית. בואו נחוקק תקנת חירום, תקנות לשעת חירום, ובמסגרת התקנות לשעת חירום נעשה את ההסכמות עם החרדים שהגיעו אליהם ערב התקיפה באיראן, מההסכמות בין יולי אדנשטיין לחרדים, לפי המספרים שצהל צריך, שזה נושק ל-10,000, ומהצד שני אנחנו מורידים מהשולחן גם את האירוע של הסנקציות. אתם תביאו לי את המקסימום שחרדים שאתם יכולים להביא, אני מוריד לכם את הסנקציות והמעצרים שקורים עכשיו. עכשיו צריך לשאול את עצמו כל בר דעת אמיתי, איך מביאים בסופו של דבר את החרדים? זו באמת השאלה הגדולה שפה אני עוד לא מוצא את התשובה.
לי יש שאלה לפני איך מביאים את החרדים. אני קראתי היטב את הדיווח שלך הבלעדי, הראשוני, ואת הסקופ מה שנקרא, וכתוב שם שהם הולכים פה לא לחקיקה, אלא למהלך של תקנות לשעת חירום, שבעצם הממשלה מורה על כך. ואני מבין מה עושים פה. מבינים שאין רוב בכנסת לעוד איזה קומבינת השתמטות, ולכן עושים מסלול עוקף כנסת תחת הכותרת של תקנות לשעת חירום. להתקין תקנות במקום לחוקק חוק שלא יעבור בכנסת. זה מריח כמו תרגיל.
אתה מטיב לתאר את אחד הצדדים של המהלך הזה, כן, זה אחד הדברים שאומר, תראה,
זה לא בגלל המלחמה וכולי, זה בגלל שאין רוב בכנסת, ולכן אתה מנסה לעקוף את הכנסת בתקנות לשעת חירום.
יש את הפרשנות שלך, יריב, שהיא מקובלת עליי לגמרי, יש את הפרשנות של בועז ביסמוט, שאומר, רגע, רגע, חברים, אנחנו מלחמה, חסר עכשיו, עכשיו חיילים, בכל דיון עם שי טאי, ברכת תומקה, אנחנו שומעים שחסר עכשיו, עכשיו חיילים, צבא בפעתי עזה, צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר, ועל כן בואו נעשה את זה בשעת חירום, כי ייקח זמן אחר. דרך אגב, הוא צריך לציין, הוא אומר, אנחנו לא מפסיקים לחוקק את החוק, התהליך הזה יימשך, אנחנו ממשיכים את החקיקה הזאת בוועדה, ונעבוד על פי הסדר והכל, ובעוד כך וכך חודשים יהיה, אבל לבינתיים, כדי לפתור את התפוח האדמה, לא את זה, זה מה שנעשה עכשיו.
בשביל להוריד את הסנקציות בעצם. זה, התפוח האדמה לא את הסנקציות.
שבדיוק, שמהצד הזה היא כביכול באמת... מקבלת את הסכמת החרדים שמבטיחים להביא כמה שיותר חרדים, שעוד פעם, בעיניי זה השאלה הגדולה, כי בסופו של דבר, ועל זה אנחנו צריכים לעלות קצת ברמת המקרו, מעל האירוע הזה של תקנות לשעת חירום. בסוף, ראינו שמה שלא קרה, החרדים לא מגיעים לצבא. השיבה באוקטובר, וראינו בהתחלה כמה חרדים שכן ככה, הבן של אריה דרי וכל מיני אנשים שפתאום נפשים, אבל זה לא הגיע למעשות. ממש לפני השלושה שבועות, הגיעו נציגי הצבא ואמרו, סיכמו את שנת 2024, אמרו, היעד היה 4,800, הגיעו 2,900, שזה דרך אגב מספר גדול יותר מכל שנה שבהם מגיעים 1,800, זה עדיין מאוד מאוד רחוק מהיעד. ולכן האירוע פה לניוד דעתי, ופה אני אכניס את הפרשנון שלי ולא את העובדות, האירוע פה הוא הרבה יותר מורכב, כיוון שהחוק לא מביא חרדים לצבא, מה שכן יכול להביא חרדים לצבא זה מה שאני אוכל את הראש, ואני אוכל גם לכם את הראש, זה הכל המשרת ואפס למשתמט, אלמנט כלכלי,
זה כבר התוכנית של לזינגר.
כן, יותר.
כן, אני מסכים איתך לגמרי, ואתה כן, גם שמת את האצבע...
האלמנט הוא אלמנט כלכלי והוא יעשה את העבודה, כפי שנעשתה העבודה הזאת בתקופת קצבאות הילדים.
כן, גם אז היה נתניהו ואז היה לו אומץ, אבל אתה שמת את האצבע על הנקודה הנכונה, האם החרדים יצליחו להביא באמת את צורכי הצבא, אבל יש עוד שאלה אחת מהצד, בגץ ייתן לזה יד לדבר כזה? לא, הוא ידחה את זה פה אחד, שמרנים ואקטיביסטים, כולם ידחו דבר כזה.
זה לא יעבור עוד פעם, תראו, בייעוץ משפטי שהוא לא, או שופטים, בוא נתחיל בייעוץ משפטי, בייעוץ משפטי שהוא לא לעומתי לממשלה, יכול להיות שטענה משפטית שאומרת, רגע, אנחנו בשעת חירום ורק נתקן את זה לשלושה חודשים, אבל במקביל אנחנו ממשיכים את החקיקה, אני יכול לראות סרט שזה עובר. אבל בייעוץ משפטי שהוא כל כך לעומתי, הוא באווירה ציבורית, שהיא כמו שיריב מתאר אותה, תתאר את זה כאיזושהי קומבינה כדי להמשיך ולקבל את הכספים ודברים כאלה, אני בספק רב עם הייעוץ המשפטי יתמוך בזה, ועל כן ההמשך זה הוא די ברור שגם בגץ כנראה יגיד את דעתו בעניין.
יהודה שלזינגר, תודה רבה לך.
תודה חברים, ערב טוב.
פרסומת אחת. שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים אבי בניהו, יועץ לניהול משברים ולשעבר דובר צהל ומפקד גלי צהל. ערב טוב.
ערב טוב אריה, ערב טוב
יאיר. שלום אבי.
אלן.
תסביר לי, מה רצה הרמטכ"ל אתמול בקבינט? הלוא הוא אמר, אוקיי, נתתי פקודה לכבוש את עזה, הישר, ואז הוא מנסה בכל זאת לטרפד את כיבוש עזה?
לא, ממש לא.
אלא?
אני חושב שהרמטכ"ל, זכותו וחובתו, להבין, לא רק לך תפציץ, אלא לאן אנחנו רוצים ללכת. הוא צריך לדעת, הוא צריך להערך, הוא צריך להתארגן, והוא אומר לממשלה, קבלו החלטה. עכשיו, זה לא דבר חדש. היום הכל עולה למעלה במודלף, אבל אני יכול לקחת אותך לערב עופרת יצוקה. ממשלה של אולמרט דווקא, שבו אומרים לרמטכ"ל, תתחיל לתקוף בעזה. אז הוא אמר להם, שמור, אני יכול לשמיד את עזה, אני יכול להרוס אותה, אני יכול לחלק אותה לשניים. תגידו לי רק, לאן אתם רוצים שניקח את זה? לממשל צבאי, לכוח בינלאומי, לכוח בין ערבי, לשיתוח וסיפוח. תגידו לי לאן, ואז...
למה זה תפקידו של רמטכ"ל?
כי הרמטכ"ל חייב...
כי זה דרג מדיני, הוא יכבוש את עזה, והם יגידו
לך. אני אגיד לך למה לא. כי אם הם הולכים, כמו שזה נראה, הם הולכים לכיוון של ממשל צבאי, רק לא רוצים להגיד את זה מסיבות בינלאומיות. אבל אם אתה הולך לממשל צבאי, הרמטכ"ל צריך להכין תקציבים, תקנים, כוחות שקצינים שאחרים על הארכיאולוגיה ועל הבריאות ועל הרווחה. אתה מכיר את זה מצוין, בטח שהיית קרפר, היה לך כמד רפואה בכל נפה ובכל מקום כאלה, ואחרי על המזון ואחרי על הרווחה, וזה צהל. והוא צריך להערך לזה. ולכן הרמטכ"ל צריך לדעת לאן לוקחים אותו. עכשיו, בשעתו אמר הרמטכ"ל, אני יכול שיתפוצץ, גבי אשכנזי, לוקח אותך אחורה. אמר לממשלה, תראו, אני לא קבלן פיצוצים. אני ראש המטה הכללי, אני מפקד הצבא, אני שולח את החיילים, אני גם דופק בדלת למשפחות, אני גם מספיד אותם, לא רואה אתכם שם. תגידו לי, לאן אתם לוקחים אותנו? אני רוצה לדעת. למחרת הוא קרא בעיתון...
כלומר, בדיוק מה שאמרתי, אתם נתתם לי פקודה, והיא לא טובה בעיניי.
זה לא עובד ככה, הרמטכ"ל הוא לא ראש נצנץ. אני לא רוצה שהוא יהיה ראש נצנץ. הרמטכ"ל צריך להבין, הרמטכ"ל הוא היועץ הביטחוני של הממשלה. הם אומרים לו, שמה, לך תפוצץ, תשמיד, תרוס, לא עניין לך מה אנחנו עושים, זה לא עובד ככה.
דמדמתי תמיד שאוקיי, יש דיונים, מרגע שניתנת פקודה, כולם מיישרים קו.
תראה, יש פה, הסיפור פה הוא אחר. שמעתי קודם את הדיווח של יהודה שלזינגר, שאני מוכר לי ככתב טוב, ואני בטוח שהוא הביא דברים בשם ביסמוט. אני חושב שפה זרקו בלון ניסוי. הבעיה שלהם עם הרמטכ"ל היא לא עזה, הבעיה שלהם עם הרמטכ"ל שהוא לא מאפשר להם להתחמק מהחטופים, הוא לא מאפשר להם להתחמק מחוק גיוס, הוא לא מאפשר להם להכניס את צה"ל למקומות שאתה לא יודע
אבי, ואיך אבי, אתה רוצה מהם. אתה מנסה
זה, לה... הוא רמטכ"ל, הוא רמטכ"ל לא מאפשר, במובן, אני עושה השאלה כמובן מהיועצת המשפטית לממשלה. הם, הממשלה הזאת, רוצה צייתנות, כניעה, פקידים קטנים, זה קשה לעשות את זה שמדובר ברמטכ"ל. בחיי אדם.
אבי, אתה מנסה קצת להנמיך את האירוע, בכך שאתה מביא דוגמאות מעבר. אני שומע את נמרוד שפר, אלוף במילואים, אומר, הרמטכ"ל לא צריך לציית להוראה, כי ההוראה הזאת עלולה לסכן חטופים, או משהו בסגנון. ואני שומע את בוגי יעלון, רב אלוף לשעבר, אמר ביום שישי, הייתי שם באולפן, אמר שהרמטכ"ל צריך בעצם סוג של... רגע, סוג של לגרור רגליים, ולא ללכת לכיבוש עזה, לא. ולמשוך זמן, לא. ולנסות מצד אחד לא לומר לא לממשלה, בוודאי לא להתפטר, אבל גם לא ללכת
זה
בצורה...
זה לא שאלה, זה מאמר מה שאתה אומר.
אני שואל, האם אנחנו לא בסי... אז אני שואל, האם אנחנו לא בסיטואציה חריגה...
אני חייב בסוף הרעיון שאני אהיה יותר רגיל ממה שאתה אמרת, אתה יודע. אם לא, אתה מראין את עצמך. רמטכ"ל במדינה דמוקרטית שאני רוצה לחיות בה, כפוף למרותו של הדרג המדיני ומבצע את הנחיותיו כלשונן. הוא צריך לומר את דעתו ללא כחל וסרק, אם זה נעים להם לשמוע ואם זה לא נעים לשמוע, ולתת להם את זה בכתב ובעל פה, ולשאול אותם שאלות, ולהסביר להם משמעויות שלא נעימות להם, ולתת להם מצגות. בסוף, שהם מחליטים גורם לענות אותו על השאלה, או שהוא יודע לבצע את זה ומבצע את זה, או שהוא מניח להם את המפתחות. זה הסדר.
אתה לא רואה דרך
שלישית לגרור את השלב הזה.
אני לא רוצה רמטכ"ל סרבן, יריב.
אני שואל, אתה יודע.
אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, ונדמה לי שכבר עברנו את השלב הזה, והיה ויכוח, והוכרע בממשלה, למה זה צף שוב?
הוא הוכרע בממשלה כי הרמטכ"ל מבקש לדעת רגע לפני שהולכים למהלך של כיבוש עזה. שלא יגידו אחרי זה לא ידענו, לא אמרת לנו, לא הצגת לנו את המשמעויות, לא הסברת את כמות הדמים שתלך, לא הסברת את כמות התקציבים, אתה בא לנו עכשיו עם 780 תקנים, נצטרך עוד פעם סיבור רוחבי, לא ידענו. הסיפור הזה שלא ידענו, אני אומר לך, לוקח אותך רגע לוועדות חקירה. ועדות חקירה תמיד מצאו את הצבא קטן בקבלת החלטות, וגדול בקבלת אחריות. הרמטכ"ל יודע את זה, הוא לא קבלן פיצוצים של אף אחד, הוא לא ילד כפות, יש לו חובה מלאה וזכות, כמי ששולח את החיילים. אני לא רואה את השרים בהמוניהם בהלוויות. הם לא דופקים בדלתות של המשפחות בשתיים בלילה. הם לא צריכים להסתכל להורים בעיניים, להגיד, אני המפקד, שלחתי אותם, עשיתי לפני זה את הכל. הרמטכ"ל כנראה לא מאמין שככיבוש עזה, הוא גם יודע, אולי יותר מאיתנו, על הכמיהה של חצי מהממשלה. חצי מהממשלה יש לה תביעות טריטוריאליות ברצועת עזה. אומר סמוטריץ' בגלוי, סמוטריץ' הוא לדעתי השר הכי משפיע בממשלות ישראל מאז גלילי. אני אומר את זה לא בצחוק. אני, השפעה אדירה ביחס למנדטים שלו. אולי הוא ייקח את הדברים שלי לתשדירי הבחירות שלו. אבל הוא מדבר על זה, אומר, אני לא מסתפק לחזור לגוש קטיף, שילמנו הרבה דם. אנחנו רוצים את כל רצועת עזה. ויש עוד שרים כאלה, ואורית סוג, יודע מה הם רוצים.
אבל זה הפרורוגטיבה של דרג מדיני.
אל תשלחו, אל תשימו לי רתיעה על העיניים ותשלחו אותי לשדה הקרב. אל תכניסו אותי למקומות שלא
יודע... אבל הדרג המדיני, המוסמך, אמר לו תכבוש את עזה.
הדרג המדיני הזה הוא קצת בעייתי, כמו שאתה יודע.
יכול להיות, אבל זה לא עניינו של הרמטכ"ל, מה עושים עם עזה אחר כך?
זה כן עניינו של הרמטכ"ל, הרמטכ"ל לא מוכן.
תגיד לי, רבין שאל מה יעשו עם ירושלים אחרי ששת הימים?
אני אגיד לך עוד דבר. אני גם חושב שהרמטכ"ל מבין, בסדר? בדיוק מה עושים פה. בונים מראש עם כל ההדלפות האלה והתיאור שלו כרופס וההתבטאויות כלפיו, בונים את זה שאם זה יצליח אז תצא הודעה של שר הביטחון לראש הממשלה, כמו כל שמעתי על הריגה של חיסול של דובר, יוצאת הודעה של לשכת שר הביטחון, זה גם חסר תקדים קצת, אבל אני חושב שהוא מבין שאם זה לא יצליח זה עליו, אם זה יצליח
והוא גם צודק,
ואז יצאו הדיווחים כמו שיצא עכשיו על מרכבות גדעון, שזה כישלון.
אני אומר לך שככל שתלוי בי, אני אמליץ לרמטכ"ל לוודא שכל השרות והשרים מבינים עד תום כמה שייקח ייקח את המשמעות.
כלומר לא לבצע שלהם. עכשיו, מה זה ייקח לא, כמה לא שייקח? הוא לא מבצע עד שהוא לא מוודא שהשר מבין? זה לא התפקיד שלו, סלח לי.
נתקדם אחרי זה, בוודאי שזה התפקיד שלו, אני אגיד לך למה. יכול להיות שזה גם תפקיד של שר הביטחון, אני לא רואה את זה קורה. יכול להיות שזה התפקיד של ראש הממשלה, ראש הממשלה...
זה תפקיד של ראש ממשלה, של שר ביטחון, נכון.
ראש הממשלה כן מבין מה המשמעות, אבל יש לך חצי ממשלה שרוצה אולי להחזיר חטופים, וזה יש לך חצי שני, שהמשימת העל שלו, זה תביעות טריטוריאליות ומימוש ההתיישבות היהודית
בארץ. אבי, אנחנו אין לנו דבר זמן. אבי, שאלה.
זה מופיע במטרות המלחמה, ההתיישבות בעזה? לא. אבל יש חותרים לשם.
שאלה, אם הממשלה אומרת לרמטכ"ל, תיכנס עם הראש בקיר, האם בסופו של דבר, אחרי שהוא הסביר לכל השרים שזה להיכנס בראש וקיר והכל, האם הוא צריך לבצע את זה, או לעשות הכל בשביל לא לעשות את זה?
לא, 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 אוי ואבוי לנו אם הוא יעשה הכל בשביל להחשיב.
אבל זאת השאלה, אריה, כל הדיבורים וזה, זה תקשורת.
אני אשתדל לענות לכם, מדובר ברמטכ"ל שריונאי שלא יודע לעגל פינות, אני חושב את הדבר הבא, אם הרמטכ"ל יחליט שזאת משימה שצה"ל יודע לעמוד בה, וכולם מבינים את המשמעות של הדבר הזה, וזה ברור ומפוקלט והכל, הוא או שיבצע את זה, או שילך הביתה. עכשיו עוד דבר, אני חושב שהוא גם יודע,
רק לסיום, אבי,
הוא מבין שהם רוצים שהוא ילך הביתה.
הוא שוקל ללכת הביתה?
הוא מבין, אני מקווה מאוד שלא, כי אני חושב שהוא יודע
מה אתה יודע?
תראה, פה דיברת עם ביסמוט קודם, זרקו פה בגלל החרדים.
לא דיברנו עם ביסמוט, דיברנו על ביסמוט, אבל לא חשוב.
נכון, זרקו פה שר ביטחון בגלל הגיוס חרדים, זרקו פה רמטכ"ל בגלל הגיוס חרדים, זרקו פה יושב ראש ועדת חוץ ביטחון.
לא, לא זרקו רמטכ"ל בגלל גיוס חרדים, זרקו רמטכ"ל בגלל 7 באוקטובר.
זה לא התקפי, בגלל הפשיטות, כן, לא התקפי.
כן, אבי בניהו, תודה רבה.
התקרה שלו זה התקרה שלו, תזכרו. אני רוצה שההורים ששומעים אותנו ידעו שיש לנו רמטכ"ל מצוין שידע להרים דגל אדום עם
צנחנים. כולם אמרו ככה
לפני...
ואני מציע לכל השרות והשרים שבדרכים עכשיו לרמות כוסית למיניהם בסניפים, שיניחו לרמטכ"ל. הפגיעה ברמטכ"ל עושה להם נזק נוראי.
נבדוק בפריימריז, מה שנקרא. תודה.
תודה רבה לך.
בקיבוץ שלי יש תמיכה מלאה ברמטכ"ל, אני חושב שגם אצלכם ביישוב בכפר אדומים, ככל שלמדתי.
תודה.
ביי.
תודה רבה, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי, ממלא מקום בוועדת חוץ ביטחון מהליכוד, שלום לך.
ברוך הרי, שלום יריב.
שלום.
אבל לפני שאנחנו מתחילים בשיחה, נשמע פרסומת אחת, אחת אחת, ומיד מגיעים אליך. שלום לחבר הכנסת עמית הלוי.
שלום וברוך.
מה הרמטכ"ל ניסה לעשות בקבינט אתמול? תסביר לי.
טוב, לא הייתי שמה... אני יכול לומר לך מה הוא היה צריך לעשות, ואני חושב שהשיחה המוזרה הזאת בינך לבין אבי בניהו מלמדת הרבה, כיוון שבכלל שאנחנו מנהלים שיחות כאלו, שהדרג הצבאי אמור לממש את הנחיות הדרג המדיני, וראש ממשלה במדינה דמוקרטית צריך להזכיר את זה בכל רעיון ובכל ישיבת ממשלה, כאילו זה דבר שאמור להיות שנוי במחלוקת באיזשהו אופן. אני מצר מאוד על ההתנהלות הזאת של ה... רמטכ"ל, יש לו תפקיד אחד וסחורה אחת שהוא צריך לספק לחברה הישראלית, גם קודמו וגם הוא, וזה ניצחון במלחמה. הוא לא מבין במדינאות, הוא לא מבין בכלכלה, גם אם הוא מבין אין לו מנדט בנושא הזה, לא בסוציולוגיה, לא בחברה הישראלית, לא בשיקולים של יחסים בינלאומיים, יש לו מנדט אחד בלבד, להילחם ולנצח. אמר
אז
רבי,
חבר הכנסת הלוי.
אז הוא שריונר, הוא צריך לדעת להטעין תותחת פגזים לטנק ולפגוע. זה כל מה שהוא צריך לעשות. שום דבר אחר.
חבר הכנסת הלוי.
כל השיחה הזאת שאנשי צבא זולגים למרחבים אחרים ונהיו פה חיילים מדינאיים ועושים חשבונות. אני את הרמטכ"ל הקודם בוועדת חוץ וביטחון, כשהוא אמר, אנחנו לא יכולים לשלוט ברצועת עזה בשום אופן, זה יעלה לנו המון, נקב שם במספרים. אמרתי לו, אדוני, אתה בפרלמנט, אנא ממך, תבסס את הדברים שלך.
חבר הכנסת הלוי.
כמה זה יעלה?
אבל אם הרמטכ"ל סבור שההנחיות של הממשלה אליו, הן הנחיות אסוניות, שיביאו למרחץ דמים, להרג החטופים, לביטול חלק ממטרות המלחמה שמוגדרות כניצחון. מה אתה מצפה ממנו, לעשות את המהלכים האלה בחוסר רצון, או להסיק מסקנות ואולי ללכת הביתה?
אני חושב שאת העמדה המקצועית שלו, אני לא נגד שהוא יבטא, אני בעד שהוא יבטא. אם זאת עמדה מקצועית בתחום ובמנדט שנמסר לו, שאליו הוא מופקד, שעל זה משלמים לו אזרחי ישראל את המשכורת, זאת חובתו, אוי ואבוי אם הוא ישתוק. הוא חייב לומר ולבטא את עמדתו המקצועית. הבעיה שלנו שהתרבות בצמרת צהל, ולא מהיום, זולגת מהמרחב המקצועי, צבאי, מבצעי, למרחבים אחרים. איך אמר לי אלוף בצהל באחד מדיוני הוועדה? אנחנו חייבים להבין במדינאות ולשקול שיקולים מדינאיים. למה? כי אחרת אתם תשקלו שיקולים פוליטיים. אז אני שם את הסייף הרגע בצד, וכל עצות הפריימריז של אבי בנייהו, דברים מוזרים בעיניי מאוד.
היה גם סגן רמטכ"ל פעם, שלימים הגיע לפוליטיקה, וכשהוא בא לוועדת חוץ והביטחון, הוא סיפר לנו, בגילוי לב מפתיע, שכשהוא היה מגיע מטעם הצבא לוועדה, הוא לא היה סופר אותנו ממטר. אבל אנחנו מגיעים למצב שבו, הם אומרים, אם אנחנו לא נעשה שיקולים מדיניים, אז אתם תעשו שיקולים פוליטיים שיפגעו במדינת ישראל. כלומר, הוא שם את עצמו במקום מקבלי החלטות. אבל אומר אבי בנייהו, הרמטכ"ל צריך לדעת אם מובילים אותו לממשל צבאי, כי לזה הוא צריך להתכונן למשל.
תראה, יש החלטת קבינט, היא החלטת קבינט ברורה, והיא שליטה ביטחונית ישראלית בכל רצועת עזה. זו החלטה שלצערי הרב נלקחה באיחור רב של 21 חודשים, זאת החלטה שלפני שבועיים או שלושה שבועות. אני לא יודע עכשיו לקרוא את הפרשנויות, אתה יודע, היום מידן הפרשנויות מייצר הרבה אפשרויות. זה מאוד פשוט, צריכה להיות שליטה לפחות ביטחונית ישראלית בכל רצועת עזה. אין דרך אחרת לנצח. אנחנו, כל מה שהרמטכ"לים הנוכחי והקודם עושה, זו פגיעה בחמאס, זו לא הכרעת החמאס, ולכן בצדק אותו תת אלוף חזות ביקר בצדק את מרכבות גדעון א', שהיא אכן הייתה תוכנית כושלת, ולא יעזור עשר אבי בנייהו שידבררו את זה, כיוון שתוכנית מרכבות גדעון א' נועדה לשני דברים. היא אמרה שהם יחזירו את החטופים, והיא אמרה שהם יניעו את
האוכלוסייה. האחריות על הכישלון של מרכבות גדעון א' היא על הרמטכ"ל?
תראה, אני מצפה, קודם כל מדרג מקצועי, להסיק מסקנות מקצועיות. ואי אפשר לדלג על זה, בטח לא יריב עד אנשים כמוך.
אני שואל אם זה דרג מדיני או רמטכ"ל, עזוב אותי, אני שואל אם זה דרג מדיני או רמטכ"ל.
אני חושב שכולם צריכים להסיק מסקנות, לכן אני קראתי לקבינט אתמול, לא לאשר, אפרופו אחריות דרג מדיני, שאני מסכים איתך שיש אחריות עליהם, לא לאשר את מרכבות גדעון ב' ששולחת את החיילים לרחובות ולפירים, שוב פעם, זו תוכנית מסוכנת, אין שום סיבה, אחרי שנתנו אפשרות לאוכלוסייה להתפנות מהעיר עזה, שלא להביא ילד בן 3 ולסגור את השיבר. ככה נהגה כל מדינה נאורה, נורמלית, מוסרית.
כלומר, אתה אומר, הרמטכ"ל צודק בזה שהוא מתנגד, אבל זה לא עניינו.
לא, אני חושב, לא. אני חושב שחייבים לכבוש את רצועת עזה ולשלוט בה. בזה הרמטכ"ל טועה אם הוא מתנגד לממשל צבאי, כלומר, זו הדרך היחידה לניצחון, וזה הדבר היחיד שהוא היה צריך לתמוך בו כדי למגר את האויב.
אז תגידו לי ממשל צבאי.
הוויכוח שלי הוא רק אחד. הדרך למימוש אותו יעד של שליטה ביטחונית מלאה, לא עובר בעיניי באיהור רגלי של חיילי צהל ברחובות עזה בשלב ראשון. שלב ראשון צריך להיות אופציה לפינוי הומניטרי, הרוצה להתפנות, יתפנה למרחבים בשליטה צהל. שלב שני, סוגרים את השיבר וקוטשים מבחוץ את כל מקורות המחיה. האמינו לי, יריב, הם יקנעו תוך
ימים. אני רוצה לשאול אותך על מי שאמור לעשות את המהלך הזה. האם לך, ברמה האישית, החבר ועדת חוץ ביטחון, האם יש לך אמון ברמטכ"ל אחרי כל ההתבטאויות שלו, כולל תורידו את נושא החטופים ממטרות המלחמה, מלכודת מוות, האם לך יש אמון ברמטכ"ל? או שדעתך אולי צריך רמטכ"ל אחר?
לא מכיר, אני לא נזהר מציטוטים שאני כבר פה שלוש שנים בפוליטיקה הזאת, אני שמעתי הרבה ציטוטים ש...
לך יש אמון ברמטכ"ל?
חוקים מהמקור, אני יש לי ספקות, זה נכון, יש לי ספקות, לצערי הרב עד היום הוא לא היה בוועדת חוץ וביטחון, זה בעצמו דבר מפתיע מאוד בעיניי, ולא ראוי, אבל אני יכול בוועדת חוץ וביטחון במליאתה, אולי הוא ייפגש עם ועדת המשנה. אני יש לי ספקות לגבי הגדרת היעדים הצבאיים, ואני אומר שוב, אני ראיתי תוכנית מרכבות גדעון א', אמרתי מראש לאנשי צה"ל, נציגי הרמטכ"ל, התוכנית הזאת כושלת ותיכשל, היא אכן נכשלה, ואני אומר גם על מרכבות גדעון ב', ככל שאנחנו שולחים את החיילים לתוך העיר, במקום לעשות מצור אפקטיבי אחרי שאפשרנו לאוכלוסייה להתפנות, זה מתכונת לכישלון, זה מתכונת לאסון, אין בזה צידוק מוסרי, אין בזה היגיון מבצעי, אף מדינה לא נוהגת ככה, במדריך הצבאי הבריטי זה נאמר במפורש, ככה האמריקאים נהגו בעיראק, אלו דברים פשוטים, והעובדה שאנשי צבא לא מסוגלים, קודם כל מבחינה מקצועית, עכשיו יש בעיות מדיניות אחרות שראש הממשלה יפתור את זה, מבחינה מקצועית ומבצעית, העובדה שהרמטכ"ל עומד מאחורי אותה חוות דעת של היועמ"שית, של הפצ"רית, אני חושב שזה פשוט עוול כלפי חיילי ישראל, לשלוח אותם לתוך אזור, שבאותו אזור אנחנו מתספקים את האויב במים בדלק, זה שמע, באים דיפלומטים לכנסת, הם לא מבינים מה קורה.
עדיין מגיעים דיפלומטים לכנסת, זה ניוז. אוקיי, ואתם מרשים להם להיכנס, זה גם כבר לא מובן מאליו. אבל חבר הכנסת הלוי, בסוף אומר הרמטכ"ל, אני לא מאמין במהלך הזה, מקשה, מושך זמן על פי חלק מהשרים והדיווחים. ואני שואל אותך, אם הוא יבוא ויאמר, אני מבחינתי המשימה הזאת שאתם מטילים עליי, היא לא תואמת את הערכים של צה"ל, את הערכים שלי, את הניצחון, האם לדעתך הוא צריך באותו רגע ללכת הביתה?
ברור.
אין שאלה. זה לא שאלה. זה בוודאי נכון.
א', מה שאתה אומר עכשיו זה חמור מאוד. אם זה נכון שהוא מושך זמן, זה דבר חמור ביותר. זה אי אפשר לעלות על הדעת. אנחנו במלחמה, הדם של הילדים שלנו נשפך כמו מים כבר שנתיים. מה זה הדבר הזה? מה זה התנהל? אם זה קר, אם זה נכון מה שאתה אומר. אם הם מסמסים החלטות שנועדו להכריע ולנצח את חמאס, הרי מה תהיה הקטסטרופה הגדולה של מדינת ישראל? אם אנחנו מסיימים את השביעי לאוקטובר וחמאס על הרגליים, זו קטסטרופה לא רק במזרח התיכון. זה דבר שקשה לשער את גודל...
כן, הדברים שאני אומר הם מבוססים על ויכוחים שהיו בקבינט, בין היתר, על כמות הזמן, על כמות הזמן שתיקח לפנות את רצועת עזה, ולהכין את הכוחות, ולגייס את הלוחמים, ולהחליף את הסדירניקים במילואימניקים. הדברים נאמרו. ולכן אני שואל אותך באמת בכנות, אתה בדרך כלל מדבר בכנות ברעיונות. האם אתה היום ראש ממשלה, האם יש לך אמון ברמטכ"ל, והאם לדעתך אולי הוא כבר צריך ללכת הביתה, ורמטכ"ל אחר, התקפי יותר, שזורם עם הממשלה, צריך לבוא במקומו?
קודם כל, זה לא שאלה של התקפיות, וכל השיחה הזאת, יותר התקפי, פחות התקפי, זה שאלה של חשיבה צבאית, איך עולם המושגים, שלצערי הרב השתבש, כמו שאומרת ועדת וינוגרד כבר לפני, אני יודע, 18-19 שנה, ועוד לא תוקן בצהל, מבחינת החשיבה של יחידות השדה, ולא לחינם, זה יצא ככה, שתת אלוף חזות, שכתב על זה עצמו ספר, לא מזמן, עוד לפני השביעי לאוקטובר, בדיוק על הכשלים בצבא היבשה, בחשיבה, אנחנו מאוד טובים באש מרחוק, אתה יודע, משבחים את צהל ובצדק, על מבצעים אדירים, 2,000 קילומטר, 1,500 קילומטר ממדינת ישראל, אבל לכבוש את הפקקת 50 קילומטרים רבועים של העיר עזה, על זה צריך כל כך הרבה חיילים?
בגלל החטופים, טוב, פה הדילמה היא באמת נוראה, בגלל נוכחות החטופים שם, אבל נדמה לי ש...
הם לא עניין נפרד מהמלחמה הזאת, אנחנו מחויבים להם מחויבות עליונה, אין בזה שום ספק, אבל הם לא עניין נפרד מהמלחמה, זה לא משפחת פשע שחטפה לנו ילדים ודורשת איזה כופר נפש.
נכון, אבל צריך מנהיגות ואומץ להגיד, רבותיי, יש מלחמה... אחר כך נדבר על החטופים, וזה לא קורה, לא קורה במנהיגות הנוכחית שלנו, אין להם אומץ להגיד דבר כזה.
אבל הם עושים את זה, אריה, תנוח דעתך, זאת המדיניות, גם אם לא אומרים אותה, יש עסקה חלקית על השולחן, לא לוקחים אותה, אפילו לא עונים.
עזוב, איזה עסקה, מה עסקה?
10 חטופים זה עזוב, מה זה עסקה? זה חצי מהחטופים החיים שאפשר להחזיר.
לא, לפני שבועיים החטופים צעקו בשום אופן לא עסקה חלקית. המשפחות, נכון או לא נכון?
כולם צעקו רוצים עסקה מלאה, אבל אם אין עסקה מלאה, עכשיו רוצים עסקה, אז לפחות תחזיר 10?
לפחות תירוצים לא להחליף לי כל רבע שעה. חבר הכנסת עמית הלוי, אני תנסה לטפל בעניין הזה של מרכבות גדעון, כי להבנתי לגדעון לא היו מרכבות, אבל זה עניין אחר. תודה רבה לך. תודה רבה.
גדעון שאני מכיר במרכבות מהירות ישר לתוך הליכוד, עם הקולות של אלה שהצביעו רק לא ביבי.
לפידים, מלקקים, כל מיני, מרכבות לא היו שם, דיווחי תנועה, אנחנו רוצים לשמוע דיווחי תנועה ופרסומות. זרנו שנה טובה, שלום כיתה א', אנחנו אומרים שלום וערב טוב לטל לוריה, מייסד ארגון מורים מובילים שינוי.
ערב טוב.
אתה כותב ספר, מוציא בקרוב ספר על מערכת החינוך, אתה מדבר על כך שיש בה בעיקר מאבקים על כסף, כוח, כבוד, אבל אתה טוען שהמאבקים האלה בתוך המערכת גורמים לבינוניות שלה. למה? תסביר.
נכון, בגלל שברגע שמערכת החינוך מורכבת ממספר גורמים, זה יכול להיות משרד החינוך, זה יכול להיות פוליטיקאים, אלה יכולים להיות ארגוני המורים, או אפילו רשויות המקומיות, שנאבקים ביניהם, מי קובע מה יהיה חינוך הילדים, מי קובע לאיפה הלך הכסף, וכל הזמן הם מנהלים את המשחקים האלה, כן, של מה שקרה, מה האג'נדה השלטת, בסופו של דבר, אף אחד לא מדבר על מה נכון, מה נכון עבור הילדים. ארגוני המורים כל הזמן שואלים את עצמם מה נכון עבור המורים. הפוליטיקאים שואלים את עצמם מה נכון עבורי, איך אני אבחר עוד פעם. משרד החינוך מנסה לשמר את הכוח אצלו. ובסופו של דבר אנחנו רואים בעיקר כל פעם לפני תחילת השנה, אבל הרבה פעמים גם במהלך השנה, אז זה כל הזמן משחקים של מאבקי שליטה. כל הזמן מאבקי כוח. ובמדינת ישראל שבה מערכת החינוך א' כל כך יקרה לנו, ב' כל כך קריטית בגלל כמות הילודה העצומה שיש אצלנו, וג' בגלל הקשיים המאוד גדולים שאנחנו חווים פה, גם במגזר הממלכתי, גם במגזר החרדי, גם במגזר הערבי, לפחות אני הייתי רוצה שכל הגורמים האלה שבוחשים בתוך הקלחת הזאת שנקראת מערכת החינוך, יסתכלו על זה מנקודת מבט של קצת מה יותר נכון עבור הילדים שלנו, ולא מנקודת מבט של מאבקים ומשחקים.
בוא תתרגם לי את מה שאתה אומר לדברים יותר פרקטיים. כולנו רוצים את טובת הילדים, אני חושב שגם המורים, אפילו הפוליטיקאים, מה פרקטית אתה מציע שלא קיים?
אני אתן לך מה שיקרה, קודם כל אני אתחיל מהדברים שלא שנויים במחלוקת. פרקטית לא קיים, היום במדינת ישראל, אנחנו המדינה, מבין הריכוזיות ביותר במערב, בהקשר של איפה מתקבלות ההחלטות בנוגע לחינוך. במילים יותר פשוטות, כמעט כל החלטה שקשורה לחינוך הילדים שלנו מתקבלת במשרד החינוך, וממנה זה בעצם נגזר לכל מערכות החינוך בכל מדינת ישראל, בכל בתי הספר.
ומה אתה מציע?
ואני מציע לדוגמה לתת יותר כוח לשטח, לרשויות המקומיות, למנהלי בתי הספר, או שומו שמיים להורים, שתהיה להם קצת יותר שליטה ואחריות על חינוך הילדים שלהם, גם מבחינת הקמה וניהול של בתי הספר, גם מבחינת בחירה של אפילו ברמה הפשוטה, איפה הילד שלי ילמד? אפילו זה היום לא ממש מצוי בתוך הידיים של ההורים.
זה נשמע לי קצת, בצורה קצת יותר מעודנת, כמו תוכנית של פייגלין ותוכניות אחרות שמגיעות מימין, שבעצם מדברות על סוג של הפרטה של מערכת חינוך. אתה יכול להחליט לאן אתה שולח את הילד שלך, אין בעצם ממלכתיות, אתה שולח למסגרת שתואמת את הערכים שלך, כל מסגרת יש לה את הרי חינוך זה עולם ערכים, וגם מייצר תחרותיות עם ואוצ'רים ועם סוג של מי שיש לו כסף, אז החינוך שלו יהיה טוב יותר, ומי שיש לו פחות כסף, חינוך שלו כנראה פחות מוצלח, כי הוא לא כדאי לגופים האלה הפרטיים שאתה אולי תומך בהם.
אני אגיד לך, א', זאת שאלה מעולה. ב', אני פחות מודאג, אוקיי, מאנשים בעלי אמצעים. זאת אומרת, הם, מהבחינה הזאת, הם לא מעניינים אותי. ולא מעניינים אותי, כי כבר היום יש לנו פה כמה מערכות חינוך במדינת ישראל. היום האנשים עשירים במדינת ישראל, פשוט ברגע שנגמרים הלימודים, שולחים את הילדים שלהם למורים פרטיים, וסוגרים את הפינה ככה.
זה כבר השלמה. זה לא החינוך הממלכתי שקיים, ועדיין פופולרי. רוב תלמידי בישראל הולכים לחינוך הממלכתי.
עוד מדי רוב התלמידים הולכים לחינוך החרדי, אז זה רק מאמר מוסגר. עכשיו אני אגיד, הבעיה שלי היא דווקא המגזרים החלשים. כלומר, היום דרך אגב יש שוויון במדינת ישראל, הוא הגדול ביותר מבין מדינות המערב. כלומר, ברגע שמערכת החינוך מתנהלת בצורה מקובעת, מיושנת וריכוזית, מי שנפגע מזה הכי הרבה, אלו דווקא התלמידים החלשים. זאת דווקא הפריפריה. עכשיו, אני לא אומר, ולא תשמע אותי אומר, צריך להפריט את מערכת החינוך ולהעביר את זה לגורמים פרטיים. ממש לא. אני אומר, בהקשר הזה, בוא ניתן לרשויות המקומיות, אלה שמסוגלות, ניתן להם יותר כוח, ואלו שלא מסוגלות, בוא נלמד אותם איך הן יכולות יותר לקחת אחריות ושליטה על חינוך הילדים דווקא שמה. דוגמה אחת, בסדר? דוגמה שנייה, אני אומר, אם הורים רוצים להקים בית ספר פרטי, מעולה. רק תעשו את זה בנפרד ממשרד החינוך, זה בסדר גמור שתהיה תחרות, אני חושב שזה אפילו דבר חיובי, אבל בהקשר הזה אני חושב שאם קצת יותר נשחרר מהשליטה הגדולה של משרד החינוך וארגוני המורים, דווקא מי שירוויח מזה יותר, אלו התלמידים המתקשים, אלו התלמידים שאני הכי מודאג לגביהם. זה נכון דרך אגב גם בחינוך הממלכתי, וזה נכון על אחת כמה וכמה, פשוט מזווית אחרת בחינוך החרדי, פשוט שמה זה הפוך. שמה יותר נותנים להם חופש ונותנים להם שליטה, מצד שני גם נותנים להם תקציבים. אז כאילו מה שנקרא,
אנחנו...
בהפסדנו בהקשר הזה.
אנחנו לא מתעסקים אם ילמדו חשבון עם בדידים או לא עם בדידים. אנחנו מתעסקים בערכים. וכמה צריך להיות משקל הערכים ולימוד של מקצועות שבמדינה יהודית דמוקרטית נתפסים כחשובים, תנ"ך, היסטוריה יהודית. הדברים האלה, אתה לא רואה מקום למשרד החינוך לקבוע אותם?
ודאי.
שההורים ודאי, בכל מקום יקבעו אם ילמדו תנ"ך או לא ילמדו תנ"ך?
היום ההורים בעצם לא קובעים כלום, ומשרד החינוך קובע הכל. אני חושב שזה מצב לא בריא, דרך אגב, הוא לא בריא לדוגמה כשמגיעה ממשלת ימין ורוצה לקדם אג'נדה מסוימת, והוא גם לא בריא כשתעלה ממשלת מרכז, שינוי, שמאל, לא משנה איך נקרא לה, שתרצה לקדם אג'נדה אחרת. זאת אומרת, העובדה שהכל נקבע על ידי משרד החינוך, בעיניי הוא מצב לא בריא. דרך אגב, גם מה שקרה, גם מערכות החינוך המצליחות בעולם מנסות שלא כל השליטה תהיה על ידי משרד החינוך. זה א', ב', אני אומר, יש איפה לשחרר את האירוע הזה. לדוגמה, 50% יקבע על ידי משרד החינוך, 30% רשויות מקומיות, 20% הורים. הנה סתם הצעה אחת לדוגמה. אבל בעצם הכלל אמור להיות כזה. ודאי שראוי ונכון שתהיה מערכת חינוך ציבורית, ראוי שנשקיע בכסף, ראוי שממשלה שנבחרה בצורה דמוקרטית, אוקיי, תנחה או תתמרץ בתי ספר.
אני אמור להיות בצד שלך.
יש לנו חצי דקה.
אני אמור להיות בצד שלך, כי בדרך כלל יש ממשלות ימין פה בישראל, אבל מה שאני שומע בין השורות, אתה רוצה לפורר את הממלכתיות, אתה רוצה לפורר את העוד מעט אחידות שיש בישראל, כמו שרצו לעשות לקופות החולים, להפוך אותם לפרטיות.
אני אמרתי 50% יקבע על ידי הממשלה.
ומה זה ההורים? אם יש הורה שחושב X והורה שחושב Y, הדברים האלה...
בשביל יש בחירות, והם בוחרים את הממשלה.
אוי ואבוי לי, אם אנחנו הולכים לבחירות בכיתה...
תלמוריה, תודה רבה.
שלום והצלחה, תודה.
ואנחנו נשמע פרסומת אחת? לא, פרסומות בכלל, נשמע. 80 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה, יפן נכנעה, ובמלחמה הזאת, במלחמה הנוראה הזאת, השתתפו 1.5 מיליון חיילים יהודים. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לצביקה, כאן תור, מנכ״ל מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה על שם הנשיא חיים הרצוג. שלום לך צביקה, חבר.
ערב טוב אריה, ערב טוב יריב.
שלום צביקה.
לא שומעים אותך טוב, תנסה לשפר מיקום או לדבר יותר קרוב לשופרת.
שומע יותר טוב?
יותר טוב. האוזניים שלי לא משהו. אבל איפה המוזיאון נמצא?
המוזיאון נמצא בלטרון.
ומגיעים אנשים לראות את תערוכת הטנקים והתותחים והנשק בחוץ, ואז נכנסים פנימה? זה המוזיאון? זה הרכב המוזיאון?
ממש לא. אנשים באים למוזיאון, ובדרך הם
בדרך
גם
רואים את
הטנקים.
לא, תלוי באיזה גיל. אבל תשמע, אתם סיפרתם סיפור, פרסמתם סיפור על הקרפר היהודי הסיני. יש לנו שתי דקות, ספר לנו את הסיפור על הקרפר היהודי, קצין הרפואה הראשי של צבא סין, שלא הכרתי.
כן, בתור קרפר.
נכון, אני מתבייש.
יעקב רוזנפלד הוא יהודי אוסטרי, ברגע שיש את האנשלוס, הכניסה של גרמניה הנאצית לאוסטריה, הוא עולה על הרכבת הראשונה עם פספורט סיני, מגיע לסין, מקים מרפאה בשנחאי, בגטו היהודי, ואחרי כשנה הוא מצטרף לצבא של הצבא הסיני, הצבא הקומוניסטי.
שנלחם ביפנים באותה תקופה.
שנלחם ביפנים, נכון. והבחור קונה את העדתו בקרב... המפקדים בקרב החיילים, הוא הופך להיות דמות נערצת, עד כדי כך שהוא הופך להיות הקרפר של הצבא הסיני. כשהוא מסיים את תפקידו ב-49 והוא מחליט לחזור לאירופה, לא כל כך קיבלו אותה באהדה באוסטריה, והוא חובר לאחיו שנמצא בתל אביב.
כי הוא קומוניסט.
לא חשוב נעשי מאיזשהו סיבות, כי הוא יהודי קודם כל.
אוקיי.
מפירות. הבחור רופא באסותה, הוא לא מספר לאף אחד שום דבר. אחרי כשנה הוא נפטר, נדבר בקריאת שאול, אף אחד לא יודע מה. מיליארד וחצי סינים מעריצים אותו, אף יהודי בארץ ישראל לא שמע עליו, לא מכיר אותו.
ואתם גאלתם את הסיפור...
כשסין מחדשת את היחסים עם ישראל, מגיעה סגנית ראש ממשלת סין, ושלושת רבעי מהנאום שלה היא מדברת על יעקב רוזנפלד.
צביקה קנטור, נגמר לנו כמעט הזמן, איפה אתה אמרת הוא קבור, ולמה חיל הרפואה לא עושה מסדר על קברו פעם בשנה?
ואתה תסגור את בחיל הרפואה,
אנחנו נסגור את הפינה הזאת.
אתה רואה אריה, יש מיליארד סינים שמעריצים קרפר, וזה לא אתה.
נכון, צביקה קנטור, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה.
בכיף, בכיף.
סיימנו, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ואפרת קורמן, אחרי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל היו גיא רבי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם שרון דודוביץ', גילי ורמוט ומשה פרימו. תודה רבה.
תודה, ערב טוב.